שלום לכולם, אנחנו נמצאים לפני פרשת חיי שרה, ובפרשה הזאת בעצם יצחק אבינו, שהוא בעצם הילד היהודי הראשון, אז אצלו הברית מילה הראשונה, השידוך הראשון, אז כלומר אברהם אבינו אין לו אבא שישדך אותו, אבל יצחק אבינו יש אבא שמשדך אותו. והיום מישהו יגיד, אבא, אמא, הם צריכים לשדך אותי, מה פתאום? ואנחנו היום נתבונן קצת יותר לכל העניין של בחירת איש, אישה, איך קצת ככה להבין את את היסוד של ההבנה, היסוד העתיק, שאומנם כמובן היום יש בו קצת שינויים מעשיים, אבל היסוד העתיק נשאר כמו שהיה, משום שהיסוד הזה נגזר ויוצא מתוך ההבנה של מה זה קשר נישואין בכלל. ואז מתוך כך נבוא גם קצת יותר להבין את הקשר בין יצחק לרבקה ואת ההתאמה המיוחדת ביניהם. אז קראנו לשיעור הזה נשואים לנצח. ואנחנו כשניכנס קצת לעומקם של דברים נבין יותר, קצת יותר למה קראנו לזה כך. בואו נתחיל. מקור א', בראשית כ' ד', אנחנו שומעים על אברהם אבינו שדואג לשידוך לבן שלו. ואומר אברהם אל עבדו זה כאן ביתו. וכמובן בדילוגים פה אנחנו מצטטים, והוא אומר לו, והשביעך בהשם, הוא משביע אותו, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, אשר אנוכי יושב בקרבו. מאוד מאוד תמוע, מאוד תמוע. קודם כל, היית מצפה לפי ההיגיון של הדור שלנו, שיצחק אבינו ילך לחפש אישה לעצמו. לא. דבר שני, אברהם אבינו, אז אתה הולך, אתה אבא שלו, אתה הולך למצוא לו שידוך, אז מה אתה שולח את אליעזר? תלך אתה לפעות למצוא שידוך. מה, אתה שולח מציאת שידוך בשליח? כאילו שיש חברת שליחויות, שליחות, לחפש שידוך. זה נורא מוזר. טוב, אז אפשר להגיד, שמה, אליעזר זה לא ילד. אליעזר זה אדם גדול. דמשק אליעזר, דולה ומשקה מתורת רבו. אז זה בוודאי נכון. בוודאי נכון. אבל עדיין אנחנו רואים פה שהשידוך מתנהל בצורה קצת שונה ממה שאנחנו רגילים היום. האם הכל השתנה? האם לא הכל השתנה? בואו נמשיך. אז מה אומר לו? לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו, כי הם היו עובדי עבודה זרה מהסוג היותר גרוע אז בארץ כנען, בארץ ישראל של אז. כי אל ארצי ואל מולדתי תלך, ולקחת אישה לבני ליצחק. ואומר אליו העבד, אולי לא תובע אישה ללכת אחריי אל הארץ הזאת? אולי אני אמצא, עכשיו תסלחו לי קצת, נעשה את זה טיפה קצת יותר עם הומור, אולי אני אמצא איזה אחת פריקית כזאת. שהיא תהיה נורא נחמדה, אבל היא תגיד, לא, עזוב אותי, ארץ ישראל לא בשבילי, אני פה נחמד לי. מה אתה אומר על זה? אומר לו אברהם אבינו, אז אליעזר שואל, השב השיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם? כאילו, מה יותר חשוב? יותר חשוב האידיאולוגיה שלימדת אותנו, ארץ ישראל, או יותר חשוב שהוא יתחתן? מה יותר חשוב, האידיאולוגיה או הנישואין? מה יותר חשוב? אז אברהם אבינו עונה לו, ויאמר אליו אברהם, אישה אומר לך, פן תשיב את בני שמה. תשימו לב ללשון, לחריפות שלה, אישה אומר לך, איך אומרים היום, אוי ואבוי לך, אל תעיז. כלומר, אם אתה מדבר בין אידיאולוגיה לבין אישה, האידיאולוגיה גוברת. מישהו יגיד, רגע, אבל מה עם האהבה?
הוא רוצה להכיר עוד דבר שלו.
האהבה תנצח, לא? כן, יש דברי חז"ל של יזר רצה הוא להיות משודח וכו', בסדר, בסדר גמור. אנחנו לא ניכנס לזה היום. בכל מקום, 70 פנים לתורה. אבל בכל אופן, אנחנו כרגע עסוקים בשאלה, הוא אומר לו, ישמר לך, פן תשיב את בני שמה. כלומר, הוא אומר, אדוני, האידיאולוגיה היא גוברת, ואז השאלה היא באמת, אבל מה, לפעמים בן אדם לא מוצא, אז למה שלא יתפשר על האידיאולוגיה שלו? עכשיו, אידיאולוגיה, אני לא מדבר איתכם שהוא חסיד בלז והיא חסידת גור, כן? אנחנו מדברים על אחת שאומרת לו, אתה רוצה להתחתן איתי? גרים בחול. והוא עכשיו צריך לברך, לוותר על האידיאל של ארץ ישראל, לטובת להתחתן איתה? אומר אברהם, אבינו, בשום אופן לא. ממשיך הלאה, נמשיך הלאה. ואז אומר, מברך אותו אברהם, אבינו, השם אלוקי השמיים, אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי, ואשר דיבר לי, ואשר נשבע לי למור, לזרחה אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אישה לבני משם. שמתם לב לתשובה? ואשר נשבע לי למור, לזרחה אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אישה לבני משם. הרבה פעמים אנשים חושבים שאולי כדאי להם לוותר קצת על האידיאולוגיה שלהם, על היסודות ההלכתיים של החיים שלהם קצת, אולי טיפה לעגל פינות, כדי, אתה יודע, אולי זה יסייע במציאת השידוך. אומר אברהם אבינו לאליעזר, תלמד, מציאת אישה זה המשך ישיר שנובע מהמעיין של האידיאולוגיה האלוקית שלך. אותו אלוקים שלקחני מבית אבי, אמר לי לעזוב הכל, מארץ מולדתי, ואשר דיבר לי ואשר נשבע לי לאמור, לזרעך אתן את הארץ הזאת, הארץ הזאת שאתה שואל, אם להשיב את בני שמה, שילך לחול כדי אולי למצוא אישה זה על חשבון הישיבה בארץ. אמר לו אברהם אבינו, אתה לא מבין מה זה נישואין בכלל. אתה לא מבין מה זה נישואין. הוא אומר לו, אתה לא מבין, אותו אלוקים, אותה אידיאולוגיה, אותו ציווי, לזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אישה לבני משם. כלומר, הנישואין צריכים להיות נובעים מתוך האידיאולוגיה. ואם אתה מדבר איתי על נישואין על חשבון האידיאולוגיה, אתה לא מבין כלום. אתה לא מבין מה זה נישואין בכלל. נישואין הם תוצאה של לזרעך אתן את הארץ הזאת. כשאתה מציג, אולי יכול להיות ניגודיות, קונפליקט בלשון ימינו, כן, בלעז. קונפליקט בין האידיאל הארץ ישראלי לבין לשאת אישה, אתה לא יודע מה זה לשאת אישה. בואו נמשיך. בהמשך הדברים יקבלו עומק עוד הרבה יותר גדול. ויקח העבד 10 גמלים, לוקח כל טוב אדוניו, כאילו לוקח רכוש איתו, וילך אל ארם נהריים אל עיר נחור. ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים, לעת ערב, לעת צאת השואבות. עוד נחזור לבאר הזאת. ואז אליעזר מוצא שיטה מקורית לאבחן מי הקלה המתאימה ליצחק. שיטה שעל פי הרמב״ם, אם אברהם אבינו היה שומע מה הוא עושה, היה, לא יודע מה להגיד, כן? כלומר, הרמב״ם אומר שאליעזר עשה סימנים, נתנו על זה הרי שיעור, על הסימנים, אברהם אבינו, אליעזר עושה סימנים שאסור לעשות. הראב"ד חולק, ונתנו על זה שיעור, מי שרוצה, יש באתר שלנו, רוח ירושלמית, בשיעורים, תחפשו שיעור שנקרא סימן ש. ושם דיברנו על כל נושא הסימנים, שיטת הרמב״ם, שיטת הראב"ד, והצענו גם דרך ליישב בין השיטות. אבל באופן פשוט, על פי הרמב״ם, אליעזר עושה דבר שאינו ראוי. מה השיטה? זה, בבקשה, בואו נראה. אז מה הוא אומר כך? הוא אומר, השם אלוקי אדוני אברהם, הקרנה לפני היום ועשה חסד עם אדוני אברהם. והיה, הנערה אשר אומר אליה, עתינה קדך ואשתה, ואמרה שתה וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק, ובה ידע כי עשית חסד עם אדוני. והוא טרם קהילה לדבר, והנה רבקה יוצאת. אתם יודעים, זה נשמע כמעט כמו לקחת איזה פרח כזה, כמו של ה... כן? ולהתחיל להוריד עלי כותרת. אוהבת, לא אוהבת, אוהבת, אוהבת. זהו, זה השידוך, איתה מתחתנים. מה זה זה? עכשיו, כמובן זה לא ברמה הזאת. שזה הראב"ד, כביכול יוצא ככה בביקורת על הרמב״ם. אליעזר, זה לא אדם קטן, זה אדם גדול וכו'. בסדר, עדיין הרמב״ם אומר שהוא עשה לא בסדר, לכאורה, שעשה לא בסדר אליעזר. מה זה? אז אנחנו מסתכלים ואומרים, לא מבינים, אברהם אבינו בכלל לא מוצאים את יצחק בדיון הזה, כן? כאילו יצחק לא בעסק. ואז יכול להיות שרק לא מציינים, וכן דיבר איתו. אברהם אבינו לא הולך בעצמו, יכול להיות כי הוא זקן כבר, אבל הוא שולח את אליעזר. ואז אליעזר הולך ונושא תפילה לקדוש ברוך הוא, תשמע, מי שככה, ככה טוב. עכשיו אפשר כמובן לצאת מזה בקלות. אחרי שאני מעצים את השאלה הזאת, ניתן לצאת ממנה בקלות. איך? משום שהדברים שהוא אומר הם לא חיצוניים לגמרי. הנערה אשר אומר אליה, עתינה קדך ואשתה ואמרה שתה וגם גמליך אשקה, מכירים את הבדיחה? הוא אמר לה, הוא אמר ככה, זאת שאני אגיד לה, תשקיע אותי מקדך, והיא תגיד לו, אני אשקיע לך גם את הגמלים, אותה הוכחת. בקיצור, מגיעה רבקה, על פי הבדיחה כמובן, והוא אומר לה, המגמין הנה מעט מים מקדך, והיא אומרת לו, בטח אתה רוצה, אני גם אשקיע לך את הגמלים. כן? אז זה הבדיחה. אבל כמובן שבאמת, היא בהחלט הציעה לו באמת, שהיא תשקיע גם את הגמלים. אז מכל מקום, אז המידה שהוא מדבר עליה, זאת מידת חסד. הוא בא מבית אברהם שזה בית של חסד. אז הוא מחפש נערה כזאת שהיא נערה של חסד. אז זה לא סתם סימן. יש פה כן אינדיקציה משמעותית. אבל שימו לב, הוא חושב איזה מידה מתאימה לחבר עם יצחק. כן? בדור שלנו היו אומרים, רגע, ומה עם ה... ורגע, והיא שלחה לו תמונה בוואטסאפ. אז איך הוא בכלל יכול לצאת איתה? כאילו, הוא צריך לראות תמונה בוואטסאפ קודם, לא? וכן הלאה, על זה הדרך, אני לא אמשיך כי לא נעים, כן? אבל אנחנו כולנו מכירים את השגיונות של הדור הזה, כן? אז לכאורה, פה אנחנו רואים שידוך כמו פעם, לגמרי. בכלל החתן פה, הקלה שם, היא לא ראתה אותו, הוא לא ראה אותה. אז אמנם אמרו חזל שלא, שאדם לא יישא אישה עד שיראנה. כלומר, קודם כל צריך לראות אותה. אז אנשים חושבים, איראנה זה איך היא נראית רק. איראנה זה איראנה, יראה את המידות שלה, אישה טובה, יראת שמיים, צנועה, יראה אותה, מי, מה, יכיר אותה, כן? אבל בכל זאת, אנחנו רואים שהשידוך פה מתנהל בדרך שונה. אז מישהו יגיד, נו, חכם בלילה. פשוט מאוד. ליצחק אבינו לא היה וואטסאפ. ההסבר לא נראה לי, לא יודע מה להגיד לכם, נשמע מדי רדוד, לא נשמע אמיתי. טוב, דרך אני גם כשנכנס לעומקם של דברים, נראה שזה לא בכיוון בכלל. קדימה. טוב, אז אפשר להסביר את כל הדברים. מקור ב' בבראשית כף ב', שזה סוף פרשת וירא, מיד אחרי העקדה, בסוף הפרשה, ויהי אחרי הדברים האלה, ויוגד לאברהם למור, הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך. ואז מונים את הבנים ואומרים, ובתואל ילד את רבקה. אומר רש"י, בשרו הקדוש ברוך הוא שנולדה רבקה בת זוגו. בת זוגו כמובן של יצחק, כן? אז טוב, אז מאוד פשוט. איך אומרים? הם הלכו למקובל. פשוט מאוד, הם פתרו את הבעיות, הלכו למקובל. והמקובל אמר, כן? אז זה מה שנקרא פה. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, תשמע, יש שם רבקה. זה הבת זוג של יצחק. אז הוא שולח את אליעזר, אבל בעצם ברוח קודשו הוא יודע שיש שם את רבקה. וכביכול הוא כבר יודע מי השידוך של יצחק, אז במילא אין לחץ. אפשר לעשות עם קידוש עם שליחויות, כן? איזו חברה שמתמחה בלקדש אישה או להביא לעשות שידוכים, כן? ומה הבעיה? כי הרי הוא בעל רוח הקודש, והוא יודע שיש רבקה שם, והיא בת זוגו, אז מה יש לחשוש? לפי ההסבר הזה לא מובן ההתנהלות של אברהם מול אליעזר, והוא משביע אותו, ותיקח אישה ככה, ואם לא תמצא, וכן תמצא. בכל זאת פשט הכתובים לא בדיוק מושך לכיוון הזה. אלא אם כן נאמר, ועכשיו שימו לב טוב, שהדבר הזה, של אני אלך למקובל, ואז אני יודע אם זה בת זוגי. מסתבר שאף על פי שאברהם ברוח קודשו יודע מי הולכת להיות בת זוגו של יצחק, הוא לא משתמש בזה במציאות המעשית. למה? למה? אתה מקובל, לא? אז מה הבעיה? אני זוכר בתקופה, לפני איזה עשור, שהייתי ככה שקוע באתרי השאלות והתשובות באינטרנט, כשזה רק התחיל ולא היה הרבה משיבים. היום ברוך השם, כל העולם שם כבר, כן? אבל זה אז היה מעט אנשים יחסית שהיו... אז המון שאלות היו, המון שאלות. הכרתי מישהי, קוראים לה כך וכך, לאמא שלה ככה, היא בתאריך זה וזה, ואני קוראים לי ככה, לאמא שלי ככה, ונולדתי בתאריך זה וזה, האם אנחנו מתאימים? ולכל אחד הייתי יושב וכותב מחדש. לא עשיתי העתק הדבק. נתתי ככה כל פעם מחדש, שזה יצא מהלב. ולכל אחד הייתי כותב, אם זה מתאים או לא, רק אתם יודעים. והמשכתי הלאה את מה שאנחנו נלמד בהמשך השיעור, שבעצם הכל בידיים שלכם. המעשים שלכם הם שיקרבו אתכם. אבל את זה אנחנו, כדי להבין את הדבר הזה, לזה נחזור בסוף השיעור. אז מכל מקום, אנחנו רואים פה באיזשהו מקום שאברהם אבינו כביכול היה לו את הידיעה הרוח קודשית שאומרת רבקה בת זוגו של יצחק, ובכל זאת בפשט הכתובים לפחות הוא לא עושה בזה שימוש. הוא הולך בדרך ארץ. כן? אז צריך להבין למה. הלאה. מקור ג' בראשית כף ד' ויאמר עליהם, זה כבר אליעזר, אחרי כבר כל הטקס שהוא מצא את רבקה וכבר ישב איתם וסיפר להם על הנס וכל הסיפורים. קם בבוקר, רוצה לקחת את רבקה, ללכת הביתה, זהו, סיים את השליחות. ויאמר עליהם, אומר להם אליעזר, ללבן ולאמא של רבקה, ויאמר עליהם, אל תאחרו אותי, והשם הצליח דרכי, שלחוני ואלכה לאדוני, רוצה לחזור חזרה. ויאמרו, נקרא לנערה ונשאלה את פיה. נשאלה את פיה? אנחנו חשבנו שמדובר פה בשידוך כפוי. לא שואלים את הילדה אם היא רוצה או לא. פתאום נקרא לנערה ונשאלה את פיה? מה פתאום? אז מסתבר שהדברים הם לא כמו שהם נראים. כלומר, יש פה כן רצון של המשודחים. אז אם יש רצון של המשודחים, אז למה לא לתת להם לעשות את כל התהליך כבר וגמרנו? מה בדיוק האיזון שהתורה פה בונה? צריך להבין שזה השידוך הראשון בעם ישראל. יצחק ורבקה. והתורה בונה לנו את התפיסה היהודית של שידוך, של מציאת זיווג, של בניין בית בישראל. את צריך את זה להבין את זה לעומק. עכשיו שימו לב, לא נגמר. ויקראו לרבקה, ויאמרו אליה, את הלכי עם האיש הזה, ותאמר אלך. אז דלגו רגע כמה שורות לרשי. מה זה ותאמר אלך? אומר רשי, מעצמי, ואף אם אינכם רוצים. תפסה עצמאות הילדה. רבקה אמנו אומרת להם, אני הולכת, וגם אם אתם לא רוצים, אני הולכת. כלומר, שיש פה איזשהו עומק במהלך הזה. כי לכאורה, מי שירצה למשוך את זה לכיוון של, ככה היו עושים שידוחים פעם, הם מחליטים להם, והם בלית ברירה עושים מה שאבא ואמא אומרים. כן? אז רואים שזה לא כך. רואים שרבקה יש לה עמידה, והיא באה ואומרת, אלך מעצמי, אלך, מה פירוש אלך? אני הולכת מעצמי, לא כי אתם אומרים לי, וגם אם תגידו לי, אל תלך, אני הולכת. אז יש פה עמקות אחרת ממה שזה נראה כלפי חוץ. קל מאוד לנפנף את השיטה היהודית ולהגיד, טוב, פעם היו מחליטים להם, אנחנו היום עצמאים, אנחנו חירותיים, אנחנו מחליטים, כן? ורבותיי, זה שטחי, זה לא אמיתי וזה לא נכון. בואו נמשיך. עכשיו, הממשיכים הפסוקים, בואו נחזור רגע אחד, מקור ג' שורה שנייה. עכשיו הם מגיעים כבר אליעזר עם הגמלים כמובן, ועל הגמל, רבקה, השידוך של יצחק, רבקה אמנו, זכותה יגן עלינו, היא מגיעה יחד עם אליעזר. ואז מסופר ככה, והמפגש עכשיו, שימו לב עכשיו. אתם מכירים את הסיפורים על אהבה ממבט ראשון וכאלה, כן? יש כאלה שרווקים בני 35 כבר, הם מחפשים את האהבה ממבט ראשון. זה עוד לא קרה, אהבה ממבט ראשון, אז כל אחד ברחוב הם בודקים, אם זה במקרה האהבה ממבט ראשון, עם הקליק הזה המדהים, המיוחד, של הפיצוצים, ומסביב בטח תהיה הילה, ויהיה אהבה ממבט ראשון. טוב, אז הנה בואו נראה את הפגישה בין רבקה אמנו ליצחק אבינו. כתוב ככה, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, הולך להתפלל מנחה. וישא עיניו ויר, והנה גמלים באים, הוא רואה שיירה מגיעה. ותישא רבקה את עיניה, ותרא את יצחק, ותיפול מעל הגמל. למה היא נופלת? תרף נראה. ותאמר אל העבד, מי האיש על הזה, ההולך בשדה לקראתנו? ויאמר העבד, הוא אדוני. נו, מה הייתה עושה בחורה לפי החינוך המערבי הנוצרי, שמסתובב היום במחוזותינו? מה הייתה עושה בחורה במצב הזה, שזה השידוך שלה? על המקום שולפת איזה וכולי, לא רוצה להתחיל לתאר, כן? כלומר להפך, מתחילה להתחנחן, ויש כאלה שאפילו חושבות שאולי כדאי לשנות מגבולות ההלכה כדי להיות יותר יפה, והם לא למדו את השיעור הזה שאנחנו לומדים היום, ובעצם לא מבינות שלהפך, הם פוגעות בעצמם. מה עושה רבקה אימנו ברגע שהיא מבינה שזה הוא? ותיקח הצעיף ותתקס. זה פשוט היפוך שכל התפיסה הנוצרית שמסתובבת במקומותינו ומתהדרת בנוצי תרנגול חצוף ועז, כביכול היא החירות, הקדמה וכו'. רבקה אמנו כשאומרים לה, הנה הוא, זה החתן שלך, מה היא עושה? ותיקח הצעיף ותתכעס. זה כל כך עמוק. הלאה. ויביאה יצחק האוהלה שרה אמו. מה זה? הלו, מה אמא שלך עושה פה? טוב, שרה אמנו כבר נפטרה, כבר קבורה במערת המכפלה. אבל כאילו, לאוהל של שרה אמא שלו, מה אמא שלך פה עכשיו עושה? התחתנת איתה, לא? הרי יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד, אז הוא עוזב את אביו ואת אמו. אז למה מודגש פה, ולא רק החחקו, והביאה יצחק האוהלה שרה אמו, ויקח את רבקה ותהי לו לאישה, ויאהביה, משהו פה לא מסתדר. מה זה ויאהביה? קודם צריך להיות ככה, ויאהביה, כן? הרי הפסוקים לפי הדור שלנו, הם צריכים להיות אחרת לגמרי. ויאהביה, ויצא מהאוהל של רבקה אמו, כן? וילך לגור בדירה בעיר, ואז ויקח והתחתן. זה התהליך, לא? ופה התהליך לא, לא מובן, כאילו לא מבונים. והביאה יצחק האוהל השרה אמו, ויקח את רבקה ותהי לו לאישה, ויהוויה, וינחם יצחק אחרי אמו. עוד פעם אחרי אמו. מה, הוא התחתן עם אמא? חיפש אמא? מה פה? וינחם אחרי אמו, מה רוצים? אז בואו נראה את רד"ק. אומר רבי דוד קמחי, ותיפול מעל הגמל, כיוון שראתה אותו, ואמר לה העבד שהוא יצחק, השמיטה עצמה מעל הגמל ונפלה לארץ ולקחה צעיפה וכיסתה בו פניה ואחר כן עמדה. ובסיפור הזה לימדה תורה דרך ארץ צניעות, שראוי לאישה לבוש, להתבייש מהרוסה, ושלא תתראה אליו עד שתינשא לו. אחרי שהיא תתחתן, משהו אחר. עד שתינשא לו, ראוי לה לבוש מהרוסה. ממשיך הרד"ק ויהוויה, מה זה? מה, הוא לא אהב אותה קודם? אומר הרד"ק שראה בה דברים טובים וצניעות כמו שהיה באמו, לפיכך אהבה מאוד, כי סיפור ויהוויה לאהבה יתרה בה. כלומר, ויהוויה זה לא שהוא אהב אותה קודם, אלא שהוא הוסיף אהבה אחרי שהתחתן. שימו לב, כי רוב בני האדם אוהבים נשותיהם, אלא הודיע כי אהבה, אהבה יתרה לדברים טובים שנמצאו בה. עוד שבירת מיתוס, זה אפילו לא מיתוס, זה פשוט תפיסות נוצריות שחודרות דרך הטלוויזיה וסרטים של הנוצרים, והפכו פה להיות כאילו נורמליות של מה זאת אהבה. עקום לגמרי. אנשים אומרים, תשמע, כמו שאנחנו אוהבים בליל החופה, בחתונה, לעולם לא נאהב יותר. אני כל כך לא מבין את זה. זה כאילו, תגידו לי, הקיר הלבן הזה שחור. זה ממש קר, לא מבין את זה. כאילו, מי שיודע מה זאת אהבה באמת, האהבה של ליל חופתו בדיחה לעומת האהבה של 20 שנה אחרי. האהבה רק הולכת ומתעצמת 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 עד שאתה כבר אומר, אני לא מבין איך התחתנו בכלל, מה היה כשהתחתנו? זה היה כלום, זה היה אהבה, זה היה כלום, זה היה כזה קטן לעומת 20 שנה אחרי. רבותיי, זה לא דיבור מהפה ולחוץ, זה בשבילי כמו שהשמש זורחת בבוקר, פשוט לגמרי. כשאתה מתחתן זה אהבה, זה כלום, זה התלהבות, זה מה זה, זה התחלה של רגש, אין שום דבר. יש את הבדיחה המפורסמת על ההוא שהולך עם אשתו, כשהם רק זוג צעיר, עוברים איזה ברחוב, ויש איזה בור במדרכה, העירייה השאירה פתוח, האישה לא רואה, נתקלת בבור, נופלת. הוא אומר, וואי, אשתי, מחר על הבוקר אני אצל ראש העיר, מה זה הדבר הזה? אחרי 20 שנה הם עוברים באותו מקום. העירייה כמובן עדיין השאירה את המדרכה הפתוחה, ועדיין יש שם בור. האישה עוברת, נופלת. אחרי 20 שנה, בעלה אומר לה, תגידי לי, אין לך עיניים בראש? את לא מסתכלת לאן את הולכת? זאת בדיחה מרושעת, מטעה ושקרית. משום שמי שבונה את עצמו נכון, על פי מה שנלמד בשיעור שלנו היום, אחרי 20 שנה, אהבתו עצומה לאין ארוך ממה שהיה בתחילת הדרך. וזה העומק של מה שכתוב פה אצל יצחק אבינו, ויקח את רבקה ותהי לו לאישה ויהוויה. אומר רד"ק, מה חשבת? הוא לא אהב אותה קודם? אתה אהבל? אהב אותה, בטח שאהב אותה, כדרכו של כל איש שהוא מוצא את האישה, מוצאת חן בעינה, והוא אוהב אותה. אבל רצה להגיד שמצא בה כל כך דברים טובים, מידות צנועות, למד להכיר אותה הרבה יותר לעומק, ואהבתו הלכה והתעצמה, ואהב אותה אהבה יתרה. הלאה. אומר רש"י, ויביאה האוהלה, ונעשה, הרי כתוב, ויביאה האוהלה שרה אמו. מה זה, פה החמות כל הזמן מסתובבת אצלו בבית? זה לא בריאות, אז מה שרה אמו? אז נכון, ובייחוד ששרה בכלל כבר נפטרה, כבר קבורה במערת המכפלה, אז מה זה הדגש הזה? אומר רש"י, ויביאה האוהלה, ונעשית דוגמת שרה אמו, ואם זה לא מספיק לכם, תראו את לשון רש"י. כלומר, והרי היא שרה אמו. מה זה, מה זה, מה? מה הוא עשה ממנה שרה? מה זה? מה פירוש הדבר? שכל זמן ששרה קיימת, היה נר דלוק מערב שבת לערב שבת, וברכה מצויה בעיסה, וענן שכינה קשור על האוהל, ומשמת השרה פסקו, וכשבת רבקה חזרו. אז מה כתוב פה אבל? ויביאה האוהלה ונעשית דוגמת שרה אמו, כלומר והרי היא שרה אמו. מה זה? מה פירוש הדבר הזה? מה זה והרי היא שרה אמו? מה? זהו, עכשיו צריך להיות, מה הכוונה? טוב, אז זה, נשאיר רגע אחד, נמשיך הלאה. אז לכאורה, בואו נחזור עכשיו להתחלה. איך בונים שידוך? בלי ללכת ולבקש תמונה בוואטסאפ, או לפחות ללכת פיזית לראות מי מדובר, מה? איך אתה בונה שידוך בלי לראות יפה, לא יפה, ועם צבע כזה, אני לא רוצה להמשיך, אתם מבינים, מכירים את כל הדברי הבל האלה, כן? אז איך בונים שידוך בצורה כזאת? אז אומר אגרא, תראו איתי מקור ד', בכל אליהו, פרשת ויצא, אות למד. באשת חיל אנחנו אומרים שקר אכן והבל היופי. אישה יראת השם, היא תתהלל, שואל אגרא, והנה מצינו גבי האימהות אשר נשתבחו בחן וביופי. כתוב, זאת יפה תואר, זאת יפה תואר, על האימהות הקדושות. אז איך שלמה המלך אומר שקר אכן והבל היופי? אומר אגרא וצריך לומר דה הפירוש בפסוק, שקר אכן והבל היופי, היינו כשהן בלתי יראת השם והם כנזב זהב באף חזיר. יש אישה, מה זה יפה, מה זה יפה, מה זה מפורש יפה, שהמתמטיקה של הפרצוף שלה יפה, יופי. ברגע שאתה מתחיל להכיר אותה לעומק, אתה רואה, אוי, איזה מידות, השם ירחם, איזה בעיות. זה מה שנקרא, אם אתה רוצה להציל נפש מישראל, את תתחתן איתה, תעזור אלה לצאת מהבעיות שלה בחיים. כן? אז כבר אומר, כששקר אכן והבל היופי, כשהם בלתי יראת השם. מה יעזור לך היפה הזאת? היא לא יראת השם. מה, תרוץ אחריה ברחובות כל הזמן לשמור עליה? מה? זה בלתי יראת השם, והם כנזם זהב באף חזיר. אבל אישה יראת השם, היא תתהלל, אומר אגרא, רצונו לומר, דגם בחן ויופי תתהלל. הבנתם איך אגרא קורא את הפסוק? שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם, היא תתהלל ביופי. מי היי, את צריך להבין מה זה יופי. מה זה יופי? הרי אם אתה הולך לפי התרבות הנוצרית, שבוחרת כמה נשים שנראות לפי המתמטיקה והצבעים שהם החליטו שזה יפה, ונגיד, נניח שזה יפה, נניח, לא נתווכח עכשיו, למרות שמוסכמות משפיעות על מה נקרא יפה, אבל בכל אופן, נגיד, זה יפה, בסדר. ואז מה הם עושים? כל אחד מבין שכאלה עם מתמטיקת פרצוף כזאת, יש מעטות, לא הרבה. אז יגע טוב, מי שזכה, זוכה למראה המדהים והנפלא, ומי שלא, מה אפשר לעשות? הוא מסתפק במועט. עקום, עקום, עקום. עקמומיות נוצרית שחדרה לפה והתאזרחה על הסלון של מדינת ישראל בלבבות של צעירי ישראל, וצריך לעקור אותה מן השורש. מושגים עקומים על מה זה יופי. כשאתה מסתכל על פנים של בן אדם, אתה רואה רק את התווי פנים שלו, מבחינת הבשר, הלחיים, האוזניים, מה פתאום? אתה מסתכל על הפנים שלו, אתה רואה אישיות, אתה רואה הבאה, אתה רואה פנים מהירות, אתה רואה אם יש לו אור על הפנים ברמה כזאת, ברמה אחרת, אתה רואה עומק בעיניים, זה נקרא יופי. אז אישה יראת השם, היא תתהלל ביופי. יש לפעמים כאלה שחושבות שאם היא רוצה שידוך, אז אולי אם היא תלך פחות צנוע, אולי זה יעזור לה. לא מבינה שזה בדיוק הפוך, למה? כי הרי מה זה מבטא? זה מבטא מה שזה מבטא. אז מי שרואה מה חושב, היא חושבת שהוא חושב שהיא יפה. הוא לא חושב שהיא יפה. הוא לא. לפעמים אולי בנות צעירות לא יודעות את זה, אבל הוא לא חושב שהיא יפה. מה הוא חושב עליה? עדיף שלא תדע. עדיף שלא תדע מה הוא חושב עליה. יופי פירושו של דבר, שאתה מסתכל על בן אדם ואתה רואה אישיות. אתה רואה אור על הפנים שלו. אתה רואה, כמו שאומרים, וזאת מילה שאני קונה אותה בשתי ידיים, אישה שווה. בשתי ידיים אני קונה את הביטוי הזה. מה זה שווה? שמבוטא במראה שלה אצילות, הערכה, כבוד. זה מה שהוא רואה. זה מה שהוא רואה. הוא פתאום רואה ככה, כמו שלפעמים צלמים עושים, הכל בשחור לבן, ודמות אחת צבעונית. אבל הצבעוניות לא נובעת ממראה חיצוני, טכני חומרני, אלא ממשהו שמדבר אליו מבחינה אישיותית, משהו שמדבר מבחינת הטוב לב, מבחינת הצניעות, מבחינת ההופעה האנושית, הרוחנית של הבן אדם. זה יופי. אז ממילא גם כל ההתייחסות, היא לא שלחה לו תמונה בוואטסאפ רבקה ממנו, אז איך הוא יצא איתה בכלל? כן? זה התייחסות גויית. גויית. הלאה. נמשיך הלאה. אומר הרב צבי יהודה, תראו מקור ה', שיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמוד 201, עוד קצת איזה מילה על יופי. יופי הוא הקרנה פנימית וחיצונית שלמה של האישה. הקרנה, שימו לב, הקרנה פנימית וחיצונית שלמה של האישה. יש פה משהו שלם, מכלול. אם זה רק חיצוני לא שווה. אם זה רק פנימי, זה גם בעיה, כי אישה צריכה לראות מסודרת כמו שצריך. אז יופי זה הקרנה פנימית וחיצונית שלמה, כלומר שהחיצוניות מבטא פנימיות, ואז אישה יראת השם היא תתהלל ביופי. זה יופי עדין, צנוע, פנימי, ולא ברק חיצוני המנקר עיניים. נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. זה הפסוק במשלי. היא יפה, מתמטית, יפה, אבל היא שרת טעם. גם, שימו לב עכשיו, כנסת ישראל נמשלה לאישה בעלת טעם, אשר פנימיותה מקרינה החוצה. שמתם לב למשל? השכינה הקדושה נמשלת לאישה שהפנימיות שלה מקרינה החוצה. למה לאישה? למה לזוגיות? למה לאור שמאיר מבפנים החוצה? למה? נמשיך. מקור וב. בראשית י' ז'. אומרת התורה, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אבינו, ולא יקרא עוד את שמך אברהם, והיה שמך אברהם, כי אב המון גויים נתתיך. מיד אחרי זה, שרה אשתך, לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה, למה, מה קרה? החליף לו את השם, אז בהכרח צריך להחליף גם לה את השם. מה? למה? אומרת הגמרא בברכות י"ג עמוד א', אברהם הוא אברהם. זה פסוק בדברי הימים כמדומני. כן, אברהם הוא אברהם. בתחילה, אומרת הגמרא בברכות, נעשה, מה זה אברהם? אב לארם. ולבסוף נעשה אב לכל העולם כולו. אב המון גויים. כן? ואז שרי היא שרה בתחילה, שרי היא שרה. בתחילה נעשית שרי, מה זה שרי? לאומתה, לאומה של ארם. ולבסוף נעשית שרה לכל העולם כולו. אז כלומר, מה אנחנו רואים פה? רואים שהשינוי שמתחולל ומתרחש באברהם, בהכרח מוכרח להתרחש באשתו, עולה עמו. למה? הלאה, בואו נראה עוד מקור. מקור זין, בראשית י"ח, פסוק ת', למדנו את זה בשבוע שעבר וציינו את זה, ויאמרו אל, ויאמר אליו, היה שרה אשתך, אומר רש"י, נקוד, בספר תורה יש נקודות, על היו שבאליו. נקוד על א', על י' ועל ו'. שואלים אותו, היה שרה אשתך, שואלים אותו, היו. למה? למה שכשאני שואל אותך, היה שרה אשתך, אני שואל, היה אתה. לכאורה, זה מושך לכיוון של זהות, של איזשהו חיבור. מה שקורה איתך קורה איתי. למה? אבל שם זה ממש המהות של האדם. אז שם השתנה לאברהם. למה צריך להשתנות גם לשרי? לא, אי אפשר. אם שיני את השם לאברהם, השם של שרי משתנה. ובאותה משמעות. אב המון גויים, שרה לכל העולם כולו. מה יש פה? הלאה. בואו נלך למקור ח'. בראשית כף דלת כף, כתוב הרבה התחתנו ליד באר. באר. גם יצחק אבינו. גם יעקב אבינו, גם משה רבנו. תראו איתי יחד. אז אפשר להגיד, באר זה, אתם יודעים, שם זה מרכז העיר, שם כולם מגיעים. אבל יש לזה עומק יותר גדול. תראו איתי בראשית כף דלת כף. ואתה רוצה עוד רבקה אל הבאר, לשאוב, ותשאב לכל גמליו. אז זה הסיפור של רבקה. בראשית כף תת י' זה הסיפור של יעקב ורחל, והי כאשר ראה יעקב את רחל, ויגל את האבן מעל פי הבאר. ומשה רבנו בשמות ב', ויברח משה, הוא בורח מפרעה שלא יהרוג אותו על זה שהוא הרג את המצרי, הוא מגיע למדיין, וישב על הבאר, ולכהן מדיין שבע בנות, והן באות והרועים עושים להם בעיות, וישק את צונם, שם הוא פוגש את ציפורה, שם הוא מוצא גם את השידוך שלו. אז גם יצחק, גם יעקב, גם משה, כולם על הבאר. מה הסיפור של באר? אז בואו תראו מקור ת', רעיון מאוד יפה, אני לא יודע מי אביא הרעיון הזה, שמעתי אותו בילדותי. בואו תראו, מקור ת', משלי כף זין, פסוק י' ת'. יש פסוק שאומר, כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. מסביר רש"י בגמרא ביבמות קי"ז זין עמוד א'. כמיים הללו, שאדם צופה בהן ורואה בהן פנים כפניו. אם הוא שוחק, אם אתה מסתכל תוך מים ואתה צוחק, מה אתה רואה? רואה את הפנים שם, בתוך המים, הן שוחקות. ואם הוא עוקם, או שככה פרצוף עקום, הפנים בתוך המים, הן עקומות. כן לב האדם לאדם האחר. אם הוא אוהב את זה, גם זה הוא אוהבו. ואם הוא שונא את זה, גם הוא שונאו. רבותיי, הגיע הזמן להתחיל להבין על מה מדובר. החיבור בין איש ואישה הוא לחלוטין לא פיזי גופני. נקודה, סוף. זהו. כל החיבור גם הגופני, שזה שיעור לחתנים ולא נאריך בזה, כל החיבור הגופני הוא עניין נפשי. בלי שהנפש מתעוררת אין כאן כלום בכלל. החיבור בין איש ואישה הוא חיבור נשמתי. הוא חיבור של שותפות לדרך אידיאולוגית. ויביאה האוהל השרה אמו, אומר לנו רשי, ונעשה את דוגמת שרה אמו, כלומר, והרי היא שרה אמו. מה הפירוש? מה הוא רוצה רשי להגיד? רבקה היא ממשיכה את הדרך של בית אברהם ושרה. וכמו האידיאולוגיה והאור והשכינה שהייתה שרויה אצל שרה אמנו, היא ממשיכה את הדרך של האמא של החתן שלה. אין לנו זמן היום להאריך בזה, רק נציין שכביכול אישה מצטרפת אל האיש, אל הבית שלו, וכל משפחה בישראל יש לה איזשהו שורש נשמה, שהוא שורש שמוביל לאידיאולוגיה, לתיקון המיוחד שהמשפחה הזאת פועלת בעולם, והיא מצטרפת אל השורש נשמה הזה. אין לי זמן להאריך בזה כעת, אני רק מציין את זה, לכן זה בא לידי ביטוי גם בדיני ירושה, היא מתחברת לאיש, ושם היא רואה את ירושת הוריו, והאחים שלה הם שירושים את ירושת האב, וכמובן שאפשר לוותר, אבל בכל אופן מעיקר הדין, זה מכוון בדיוק לעניין הזה. כל משפחה היא גם מקבלת את שמו של בעלה, זה גם גמרא, היא מקבלת, זה זוהר בעצם, כן, זה זוהר, היא מקבלת את שמו של בעלה, כן, שם הזוהר אומר, הוא צבי והיא צבייה, כן, ככה, וממשיך הלאה עוד, כלומר, היא מקבלת את השם של בעלה. מה פירוש הדבר הזה? כשאדם מתחתן, קודם כל, איך אתה בוחר אישה? הרבה צעירים היו שואלים אותי, מה אני צריך לשאול את עצמי, כדי לדעת אם זה בכיוון או לא? אתם יודעים מה התשובה? כמובן, צריך לעשות בדיקות שכליות קודם כל, יש התאמה בדרך האידיאולוגית קודם כל, מסכימים בגדול על אותו כיוון של השקפת עולם, יכול להיות להיות מחלקות פרטניות, אבל בגדול השקפת עולם משותפת. מידות טובות, לראות שזה בן אדם טוב, שאתה פוגש בן אדם טוב, אבל שימו לב, מה? אבל שימו לב, השאלה שאדם צריך לשאול את עצמו זה, האם אתה או את, האם אתה מעריך אותה? שומעים? האם אתה מעריך אותה? עכשיו, בסופו של דבר, יכול להיות מישהי שאתה מאוד מעריך, אבל אתה לא מרגיש שאתה רוצה להתחתן. אל תעשה מחקרים למה, אחרי שהשקעת בזה כמה פעמים טובות. לפעמים הנשמה אומרת, זה לא הזוג שלי, זה לא החיבור שלי. יש דברים כאלה. אז יצאת חודש, חודשיים, שלושה, בדקת ברצינות, אתה מאוד מעריך אותה, אבל הנשמה לא מתחברת. אז אל תעשה מחקר, כי כל החיים אתה אולי צריך לחקור, כולל לימוד קבלה, וכולי היי ואולי תצליח להבין למה. לפעמים הנשמה אומרת פשוט לא. בסדר. למרות שתכף נגיד קצת דברי כפירה על זה, אבל בבסיס בסדר. עכשיו שימו לב. שימו לב טוב. אז בעצם החיבור בין איש ואישה הוא חיבור אידיאולוגי. אנחנו לא מתחברים כי את יפה ואני רוצה לקנות אותך כמו את הלמבורגיני האדומה שהסתובבה בחוץ עכשיו. אני מחפש שותפה לדרך האידיאולוגית שלי ושלך ביחד. ויביאה האוהל השרה אמו שתמשיך את הדרך, ויקח את רבקה ותהי לו לאישה ויהביה, וינחם יצחק אחרי אמו. למה? כי הוא שכח ממנה? לא, כי למה האדם בוכה אחרי אמו שהם יצילנו? למה? למה? כי אומר, הייתה אישה גדולה, איזה דברים נפלאים עשתה, איזה... וכשהוא רואה ממשיכה דרך של אמו, הוא מתנחם, יש המשך. יש זרימת חיים שממשיכה לזרום במשפחה על ידי הקלה המופלאה הזאת שנכנסה לבית והיא ממשיכה את הדרך. כל מה ששרה הביאה, כל הברכה שהיא הביאה, עכשיו הקלה שלה מביאה. זה, והביאה האוהל השרה אמו. יש פה חיבור אידיאולוגי. והחיבור האידיאולוגי הזה, ברגע שאתם מחליטים שאתם מתחתנים, מעשה החופה והקידושין הוא מעשה של חיבור נשמות. רבותיי, זה כל כך קדוש הדבר הזה. זה מעשה שגורם בשמיים, שבשמיים מלחימים את הנשמות האלה, הן מולחמות, הן הופכות להיות נשמה אחת. נחזור לארץ, כשאברהם משתנה שמו, גם שמה משתנה. אתה לא יכול ללכת לדרך אידיאולוגית חדשה, אשתך נשארת שם. היה פעם איזה אחד כתב לי אימייל. אני בינתיים מסתיר מאשתי את החזרה שלי בתשובה, וזה כתבתי לו, מה אתה? היא אשתך לנצח. מה זה אתה מסתיר מאשתך? היא אשתך לנצח. אין, לעולם אין בלעדיה. מה זה בלעדיה? מסתיר מאשתו. מה אתה מסתיר מאשתך? מה זה, אתה זה נקרא לחזור בתשובה זה? אין בלי אשתך. אין. אין. לנצח נצחים. למה לנצח נצחים? אז מישהו יגיד, מה אתה קתולי פה? אי אפשר להתגרש? לא. הקדוש ברוך הוא נתן בעולם אפשרות להתגרש כי יש בחירה. וגם למצבים קיצוניים מאוד. אבל אדם צריך לדעת שכשהוא מתחתן עם אשתו, הוא מתחתן לנצח. זאת הבריאות. תארו לעצמכם שאתה בא לקבלן בניין, רוצה לקנות דירה. והקבלן אומר, תקשבו, אנחנו בבניין הזה מאוד השקענו. אנחנו שמנו פה מרפסות גדולות ואפשרות לפתוח את החלון עד הסוף עם מנגנון מיוחד וטרמפולינה למטה, שבמידה והיסודות של הבניין מתחילים ליפול, אתה ישר יכול לקפוץ מכל נקודה בבית החוצה, לעוף על הטרמפולינה ואתה פשוט ניצל, הבניין מתמוטט ואתה יוצא בחיים. תשמעו, רק בשביל זה הייתי קונה את הדירה הזאת. אני רוצה לראות שהוא יצליח למכור בלטה. אינפנטיל, נכון? עכשיו, רבותיי, אחרי הבדיחה הזאת שכולנו צוחקים ממנה, יש היום כל מיני אנשים מאוד חכמים שאומרים לבני זוג, תקשיבו, מאוד חשוב, כשמתחתנים, לבנות הסדר משפטי כזה שיאפשר את הפירוק מאוד בקלות. זה לא יהודי הדבר הזה. במחילה מכבודם שלי, חלקם גם תלמידי חכמים אפילו, זה לא יהודי וזה גם לא אמיתי. למה? כשאתה מתחתן, תבין, נתת את גורלך, את גורל נשמתך בידיים של מי שהתחתנת איתו. למה? אם הוא יחליט שהוא רוצה להתגרש, ואם הוא יצליח, הרי הוא מאמלל אותך. רחמנא ליצלן. יותר מזה, התחתנתם, ילדתם ילדים. עכשיו יש ילדים. עכשיו, אמא, היא החליטה שהיא צריכה לחפש את עצמה, היא לא מממשת באמת את הכישרונות שלה, ומאז שהיא התחילה לחפש את עצמה, היא התחילה לקרוא לעצמה בבא, והיא פשוט באמת לא יודעת, נראה לה שבנישואין האלה זה לא ילך. והיא צריכה לחפש משהו חדש. בוא, יש פה נפשות צעירות שילדת עם בעלך, נולדו מכם ביחד. הנשמות שלהם בצד לפחות הלבוש של הנשמה, בא מנשמות שלכם, החיבור שלהם, זה חיבור של חיים. מה את הולכת לעשות להם? להרוג אותם? להפוך אותם לכאלה שההורים גרושים? אתם יודעים מה זה כאלה שההורים גרושים? זה יותר גרוע מבית של מריבות, בניגוד למה שהעולם רגיל לחשוב. החיבור בין איש ואישה הוא חיבור נשמות, שאין דרך לצאת ממנו גם אם תעשו מנגנונים של גירושין מאוד בקלות, שחלקם ראויים ולא מחזיקים מים. מה זה יעזור? אתה לא מבין שברגע שבן אדם מגיע לגירושין, הוא כמו בן אדם שחתכו ממנו חצי גוף, והוא עכשיו עם צלקת. זהו, כל החיים נגמר, זה לא אותו דבר. לכן, לא זו הדרך. עכשיו, כיוון שיש תפיסה נוצרית של התאהבות, אז מה פירוש? התאהבנו. ברגע שמתפוגג הקסם, אז הוא חושב שנגמר, מה יש לנו להמשיך ביחד? אבל זה לא נכון, למה? משום שברגע שמדובר על שותפות לדרך ועל בניין של חיבור נשמות, שאנחנו במעשינו יוצרים אותו ובונים אותו, ויהווה האהבה הולכת וגדלה כשמסתכלים ככה על הדברים, כי אתה משקיע, וכל מי שמשקיע שוקע ומתחבר יותר עמוק, יותר עמוק, יותר עמוק, יותר עמוק, יותר מאיר, יותר מחובר, עד שמגיעים לסימביוזה, להתהוות גמורה, מתכסחים ולא קורה כלום. למה? אם בן אדם יודע, טוב, יש כאלה, אחד אמר פעם, אני אתחתן, מקסימום לא יהיה טוב, נתגרש, לא קרה כלום. חמנה לצלן. בן אדם רב עם אשתו. איזה מריבה. וואי, וואי, וואי. עכשיו מה? אם הוא לא בתפיסת עולם היהודית הזאת, שבניין של בית זה אידיאולוגיה, זה חיבור נשמות, אז הוא יגיד לעצמו, די חלס, מי צריך את זה? מה מחזיק את הבית היהודי? מה מחזיק את זה שאתה תתאמץ לתקן למרות כל מריבה אפשרית? הידיעה שהיא אשתך לנצח, שלמרות שהתורה מאפשרת לך, היא מדריכה אותך, וכך גם הלכה בשולחן ערוך, שמור על האישה שלך. תילחם שלא תיפרד ממנה. אני לא נכנס עכשיו לכל המקרים שבהם בית הדין עצמו, אני לא נכנס. פעם ישבתי עם ראש אבות בתי הדין בתל אביב, זכיתי לשבת איתו, ואמרתי לו, איך אתה מחליט? אז הוא קצת הסביר לי, אמר לי, אם הוא רואה שזה כבר רקוב לגמרי, כבר אין דרך לתקן, רק אז. אבל אם הוא רואה שעוד ניתן לתקן את זה, הוא מתאמץ על זה. למה? כי אנחנו לא בתפיסת ההתאהבות הרומנטית הנוצרית, אלא אנחנו בתפיסה של זה בידיים שלך. זה בניין אידיאולוגי, זה בניין של חיבור נשמות, זה תלוי כמה תשקיע, כמה תעבוד. אתה בונה את הזוגיות שלך, אתה בונה את החיבור הזה. ולכן בעצם, כשאברהם אבינו, אפילו שהוא יודע את הידיעה הקבלית, הוא אומר, זה לא מספיק. אני צריך ברור בדרך ארץ. למה? כי זוגיות זה לא תלך למקובל ונפתור את הבעיות. זוגיות זאת עבודה. אתה מחליט. אתה בידיך בונה את הבית שלך. אתה בונה את האהבה בתוך הבית. אתה מעצים את האהבה בתוך הבית. על ידי המעשים, על ידי ההשקעה. והידיעה הברורה שזוהי אשתך לנצח, צריכה להנחות אותך כל החיים. ואז גם במצבים של מריבות וכיסוכים ופיצוצים, שלפעמים יש במהלך, כי שני בני אדם חיים יחד. אם אחד עושה טעות, זה לא אחד השכן עשה טעות. זה בתוך הלב שלך בן אדם עשה טעות, אז זה הרבה יותר כואב. אז לפעמים יש פיצוצים כאלה, כי זה כואב, בסדר. אבל זאת אשתך לנצח. זה בעלך לנצח. תבינו שזה היסוד של הבריאות של זוגיות יהודית. הרי אם בן אדם לדוגמה פתאום בעבודה לא מצליח לו, מתחיל להיות עצבני וקשיים בפרנסה וגם היא נלחצת, אז את הלחץ היא מוציאה עליו, ואז הוא מתעצבן, אומר לה, כן, את כשהבאתי פרנסה טוב, לא הבאתי פרנסה, פתאום לא, ועוד מריבות וכיסוכים. כי אתם יודעים, גברים לא יודעים שנשים מאוד לחוצות על פרנסה יותר מגברים. אז היא רואה את המצב, נלחצת, מדברת שטויות. יש בן איש חי לפרשת... פרשת וירא, שנה שנייה כמדומני, אומר הבן איש חי, לפני כניסת שבת, תראו הסתכלות של יהודי, תראו איזה ענק עולם. לפני כניסת שבת, זה זמן שהימח שמו בא ורוצה להפריע, כי עוד מעט נכנסת שבת, הוא לא רוצה שהקדושה תבוא לבית. אז מה הוא עושה? בא לאישה, מכניס לה לראש לעשות איזה טעות. מטה אותה. היא עושה איזה טעות, עכשיו יש לבעל סיבה אמיתית להתעצבן. אומר הבן איש חי, תעצור. תדע לך שהטעות שאשתך עשתה, באמת, זה לא טעות שלה. משמיים באה הוא, יטעה אותה שתטעה, כדי שאתה תתעצבן, כדי שיהיה מחלוקת, כדי שלא תיכנס הקדושה בבית. זה הסתכלות אחרת לגמרי. זה לא אוהבת, לא אוהבת, אוהבת, לא אוהבת, 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 לא אוהבת. זה לא זה. זה הסתכלות הרבה יותר עמוקה. הסתכלות של מהשם אישה לאיש, הסתכלות של חיבור נשמות, הסתכלות של אידיאולוגיה משותפת, האוהל השרה אמו, זה הכל אחרת לגמרי. ואז ממילא גם היופי הוא אחרת, ולכן היה שרה אשתך, היו, איפה אתה? כששואלים אותך, היה שרה אשתך, שואלים איפה אתה? כי מה שאשתך שווה זה מה שאתה שווה. ולכן הכל על הבאר, למה? כמה הם הפנים לפנים? זה... אתם הופכים להיות ישות אחת. כשאתה מסתכל אליה, זה כמו בן אדם שמסתכל אל הבאר ורואה את הפנים שלו. כשאתה צוחק, היא צוחקת. כשאתה כועס, היא כועסת. זה כמה עם הפנים לפנים. אבל לפעמים יש בין איש ואישה תופעה מאוד מיוחדת, שאתה מסתכל לתוך באר, ואתה מאוד כועס ומאוד עצוב, אתה מסתכל לתוך המים, ופתאום אתה רואה פנים מחייכות אליך. אז אתה אומר לפנים שם בתוך הבאר, רגע, סליחה, הלו, זה לא הגיוני. אם אני עצבני, הפנים מולי צריכים להיות עצבניות. אבל כנראה יש לך אישה חכמה, שהיא שומרת את החיוך של אתמול, ואת החיוך שיבוא מחר, והיא מבינה שהיום עבר יום קשה, והיא נזהרת לא להיעלב, ולכעסים ולעצבנות שלך היא מחזירה חיוך. זה נקרא בניין של בית בישראל. ככה בוחרים אישה, ולמרות שבדורנו יש לך אפשרות לצאת, לראות, להכיר בעצמך, עצמאות יותר וכו', עדיין בוחרים אישה בדיוק כמו שנבחרה רבקה עבור יצחק. לפי מה? לפי מידותיה, לפי ההתנהגות, לפי האידיאולוגיה, לפי שותפות לדרך, לפי ההבנה שככה בונים בית. ואז ממילא כשהיא באה לפגוש אותו, ותתכעס, היא לוקחת את הצעיף, היא מכסה את עצמה. למה? כי היא אומרת, מה? הוא יראה אותי? לא מספיק צנועה, אז להפך, הוא הרי מחפש אישה צדיקה, אישה טהורה, הוא מחפש אידיאולוגיה, הוא מחפש את הצדיקות, הוא לא מחפש גוף שם יצילנו. אז מוסיפה צניעות. כל החיבור נראה אחרת, כל הבית נראה אחרת. ומי שחי ככה, האהבה שלו אחרי 20 שנה היא לאין ארוך מיום חופתו. עכשיו, אחרי כל ההבנה הזאת, אני רק רוצה להתאים אתכם טעימה קלה, כי לא נשאר זמן, טעימה ממש קלה, מהזיווג נשמות של יצחק ורבקה, שהם בעצם משלימים זה את זה, כפי שמרן הרב קוק מסביר, בקובץ וו קוף סמך גימל, תראו איתי יחד מקור יוד. עכשיו, כיוון שאין זמן, אני אעשה את זה מאוד בזריזות, ואסביר כל משפט בסיומו, לא מילה מילה כמו שאנחנו רגילים. אומר הרב, מוכרח שיגורש, שיושבט, שיבוטל בכל תוקף ועוז, כל מה שמפריע את אור החסד הגדול מופיע בעולם על כל המעשים, על כל הברואים, על כל היצורים, על כל העולמים. החסד הזה אנחנו מוכרח לרדת לעולם, וכל מה שמפריע לו צריכים לגרש אותו, להשביט אותו, לבטל אותו בכל תוקף. תוקף חסד עליון זה, אותו אור חסד עליון, מאיר בהדר הוא הגבורה העליונה, גבורת יצחק. כלומר, גבורת יצחק היא אותה גבורה מעשית שמורידה לעולם את החסד השמימי לתוך המציאות הארצית. לוקחת האידיאלים הגבוהים, הענקיים, של אצל המקובלים, מגיעים אפילו לרזי תורה, אצלנו מגיעים לרזי אמונה, ומורידה אותם למציאות. זוהי גבורת יצחק. אומר הרב, המלאה לחסד נעלה בתוכיותה הגבורה של יצחק, עד ההתעלות של כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו. כלומר, לעתיד לבוא, הגמרא אומרת שאברהם ויעקב לא מצליחים ללמד זכות על עם ישראל, רק יצחק. ללמדך שהגבורה של יצחק היא גבורה מלאת חסד. אומר הרב, חסד עליון זה החפץ בכל תוקפו להתפשט, להתאמץ, הצילות ציורו וחפצו הוא על פי התוכן האידיאלי של החסד, של זוהר החיים הטובים שהם טובים באמת. כלומר, בעצם הציור של אותו חסד עליון שרוצה לרדת בתוקף למציאות, זה על פי התוכן האידיאלי של החסד, אבל אין העולם המעשי כדאי לו. מה פירוש? יצחק הוא מדי רוחני, אמנם הוא מאוד גבורתי ולהוריד את האור מלמעלה למציאות ולהדריך את העולם בדרך הטוב והישר, אבל הוא מדי רוחני. ולמה הוא זקוק? הוא זקוק לסיוע גבורתי מעשי, אבל שיותר מחובר, בתוקף יותר חזק לעולם המעשי ממה שהוא. וזה רבקה. בואו תראו איתי יחד, אומר הרב, הוא מוכרח להתקשר ולהתאחד בזוהר חיים שני, קלוש ממנו, פחות עליון, פחות מהיר ממנו, שגם הוא מלא תוקף, גם הוא יש לו גבורה, שגם הוא רצון איתן לו, כוח ברזל אדיר וחסון לו, כמו רבקה שאומרת להם, אלך מעצמי גם אם לא תרצו, כן? כוח איתן עומד בפני כל מונע, לקוח בתחילתו, מאיפה הכוח הזה בא? מאותו התוקף של רצונם של רשעים, אבירי לב חזקי מצח, בתואל ולבן, אבל מזוקק ביסודו ומתוהר בבחירתו. כלומר, רבקה לוקחת את הגבורה שהיא למדה אצל הרשועים שמה, בארם נהריים, והיא מתהרת אותה, את הגבורה התקיפה הזאת. רבקה בת בתואל הארמי, מפדן ארם, אחות לבן הארמי. כן? התורה לא סתם מדגישה את כל זה. משם היא לקחה את הגבורה המעשית, והיא רק מנקה מטהרת אותה. ממשיך הרב ואומר, הופעה של החסד המעשי במסגרת הגבורה המעשית לא האידיאלית המופשטת. ומזוג נאה זה של הגבורה האידיאלית עם הגבורה המעשית, יצחק זה הגבורה האידיאלית יותר, הוא יותר רוחני, רבקה גבורה מעשית יותר, יותר ארצית, שבתוכיותם אור החסד העליון זורח בכל תוקף יפת תפארתו, ראוי הוא שיתכונן על ידו בית ישראל לכונן עולם מלא, עולם בונה ומחייב, מצד אחד יודע לבנות ולהגיד זה כן, לחייב דברים ולעשות אותם, ועולם הורס ושולל, יכולת גם להרוס ולשלול, והיה בית יעקב אש, צד הבונה, ובית יוסף להבה, צד השורף, ובית עשיו לקש, ולכאורה ככה, ועלו מושיעים, בהר ציון לשפוט את הרסיו והייתה להשם המלוכה. הכוח הזה של יצחק ורבקה זה הכוח ששופט את הרסיו והייתה להשם המלוכה. עכשיו שימו לב, מה בעצם אומר לנו פה הרב? שנשמת יצחק ורבקה זה שתי נשמות אחיות מצד שורש נשמתם. שתיהן גבורה, רק שיצחק הוא גבורה יותר מופשטת, יותר רוחנית, ורבקה היא גבורה יותר מעשית, שהביאה את זה מהבית של הרשעים, בתואל, בדן הרם, אחות לבן הארמי, כל הארמיות הזאת, זרקה את הלא טוב, הוציאה רק את הגבורה המעשית. עכשיו יצחק ורבקה הופכים להיות, הוא קצת, שניהם גבורתיים, מורידים את החסד לארץ, יצחק גבורה יותר עליונה, מופשטת, רבקה גבורה יותר מעשית. ומשלימים אחד את השני. כמה שזה יפה, זוג משמיים. זוג משמיים. אז כל אחד, כך צריך לחפש את אשתו, וכל אחד שכבר זכה למצוא את אשתו, צריך לדעת ולשנן ולומר, אשתי לנצח נצחים, זאת אשתי לנצח, זה בעלי לנצח. מי שבונה כך את ביתו, הנישואין שלו יהיו נישואין לנצח. חזקו ואמצו.